ההקלטות. טוב, אז אנחנו התחלנו בפסקה א', אז לא יודעת מי הספיקה לחזור גם על פרק ב', תחילת פסקה א', בשבוע חזרה. אני רק אומרת ככה בקודים לאן הגענו, שבעצם כל פרק... וואי, זה עפה לי. שבעצם כל פרק א' עוסק בשכל. מה זה אומר בשכל? בהבנה של מה זה מידות, מה זה יראת שמיים, מה הפואנטה של זה. למה זה חשוב? זה נותן לנו הבנה ומוטיבציה לרצות לעבוד על זה, אבל גם אני מזכירה לכם את הפסקה הראשונה, שהדעת היא שורש למידות. שאם אדם יודע דברים נכון, אז אחר כך המידות שלו מתפתחות בהתאם לזה. ואם הדעת שלו מעוותת, אז כל המידות הולכות ומתעוותות. זוכרות הדוגמה שנתנו, שאם ענווה זה שפלות, אז כל העבודה שלו זה להנמיך את הכוחות שלו, אם הוא רוצה לעבוד על ענווה. אבל אם הוא יודע מה זה ענווה באמת, אז הכוחות שלו הולכות דווקא הפוך. כן, אם הוא יודע שהענווה זה לדעת, כן, מאין ולאן, מה מקור הכוחות שלך ולאן הם הולכים, אז עד רבה הוא דווקא מעמיק את הכוחות שלו, מפתח אותם, וכל הזמן זוכר מה המקור שלהם ומה מטרתם בעולם. אז כל פרק א' עסק בדעת, כן, בהבנה, כן, למה זה חשוב לסור מרע בינה, מה זה עבירה מטמטמת, מה זה סייגות התורה, מה זה יראת שמיים ויראת חטא, מה זה שמחה וטוב לבב, כל זה היה הדעת. הפרק שלנו לא עוסק בהבנה, הוא עוסק בכוח אחר. אם מבחינת כוחות הנפש יש לנו שכל, רגש, רצון, דמיון, אז פרק א', הכוח שהיה לו זה השכל, פרק ב', אז הכוח שלו זה הרצון. אוקיי? ואז התחלנו בזה שיש כל מיני סמים מרים, סם כמובן במובן של תרופה, והרב נותן פה ציטוט מחובות הלבבות, ובחובות הלבבות יש דיון בין הנפש לשכל. הנפש אומרת לשכל שהסם לא טעים לה והיא לא מוכנה, והוא מנסה לשכנע אותה שבזכות זה היא תהיה בריאה. כן, זה בעצם דיון שיש בתוכנו על כל מה, על כל הפערים בין מה שאנחנו מבינים שנכון לעשות למה שבא לנו לעשות. אוקיי, זה דיון שבפני עצמו אני ממש ממליצה בחובות הלבבות. ואז הרב אומר שבעצם אם אין לנו מוכנות לקחת את הסם, לסבול את מרירות הסם, אז אנחנו לא יכולים להתקדם. כי עבודת השם הרבה פעמים יש בה שלבים קשים. יש הרבה מחירים שאנחנו משלמים. אוקיי, אם הייתי בחברה מעורבת ואני מבינה שאני צריכה קצת אחרת, אם היה לי לבוש מסוים ואני מבינה שאני צריכה קצת אחרת, אם הייתי רגילה בשבת רק לישון או לטייל, או אני אומרת שיש פה רגע עוד דברים, יש מחירים. זה לא נכון לבוא ולהגיד, יהדות זה כיף. לא, יהדות זה אמת. יש בה טוב, יש בה שמחה, אבל זה לא רק כיף, יש בה מחירים ויש בה קשיים, ועבודת השם דורשת. אלא מה אומר לנו הרב? לפעמים אתה מוכן לסבול סם מר ואתה מגלה שהסם מתוק. אתה מוכן ללכת דרך קשה וגילית שזה דווקא מתוק, מעולה. אין אידיאל שהדרך תהיה קשה, אין אידיאל שהסם יהיה מר. יש אידיאל להיות מוכנה לקחת את הסם המר, אבל אם הוא מתוק, הכי טוב. כלומר, יש אנשים שחושבים, ודיברנו על זה כבר, שרק אם קשה להם הם מתקדמים. לא, לפעמים אני מתקדמת וקל לי, הלוואי. אבל אני צריכה להיות מוכנה להתקדם גם כשזה קשה. בסדר? השארנו קו? אז בעצם כל העבודה בפרק הזה היא עבודת הרצון. אני מתחילה את החלק השני של בפסקה א', שפותח במילים, יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה. בסדר? כולן יודעת איפה אני? יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכולל את תיקון כל המעשים והמידות כולם, עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת, הרצויה מעת הבורא ברוך הוא. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט. דיינו השגת החוכמה וידיעת המידות ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. כשאני רוצה ללמוד עבודת השם, יראת שמיים, מידות, אני קודם כל, יש לי שני חלקים. חלק ראשון אמרנו, זה הבנה. באיזה מידה מדובר, מה זה אומר. אוקיי? ואם אתם זוכרות, כבר עשינו פה את התרגיל ששאלתי אתכן, מי יודעת, מי רוצה להתקדם בנושא מסוים, זוכרות? ואז שאלתי אתכם, מי יודעת מה היא צריכה לעשות? רובכם הצבעתם. מי בפועל השיגה? זה היה כבר מספר אצבעות אחר. למה? כי יש פער בין הידיעה שאני יודעת מה נכון לעשות, לבין זה שאני עושה את זה בפועל. כלומר, בדרך כלל הבעיה שלנו היא לא שאנחנו לא יודעות, אלא שהרצון הוא לא מספיק. וכשאני אומרת רצון הוא לא מספיק, זה לא משהו שהוא תמיד במודע. כי אמרנו שאם ישאלו אותי מי 1 עד 10 כמה אני רוצה, אני יכולה להיות שאני אגיד 10. אבל אז אני אגלה שזה לא באמת 10, כי לכל רצון יש גם מחירים. נכון? ונתנו כבר הרבה פעמים דוגמאות, שאם אני אעבוד על כעס, יכול להיות שאני אפסיד אכפתיות. אם אני אעבוד על צניעות, יש לי תפיסה שאולי אני לא יפה כמו שאני חושבת. אם אני אעבוד על X, אני אצטרך לוותר על Y. ואז הרבה פעמים אני לא באמת באמת רוצה. ואז זוכרות מה אמרנו, העבודה היא גם וגם. שאם בשכל שלי או בתפיסה שלי זה הולך או יפה או צנועה, אז לאן אני צריכה לעבוד? על גם וגם. כלומר, לעזור לעצמי לראות שזה לא חייב להיות סתירה. כן, אני יכולה להיות גם צנועה וגם יפה. אם זה הולך בשכל שלי או עמוקה ועצובה או שמחה ושטחית, כן, אנחנו תכף לפני חודש אדר ויש הרבה אנשים שזאת התפיסה שלהם, אני גם שמחה וגם עמוקה. שמחה ועומק לא סותרים. זה נכון שהרבה פעמים אתה רואה אנשים קופצנים, שמחים ורדודים, אבל זה לא קשור לשמחה. שמחה זה דבר שיכול להיות מאוד מאוד עמוק. דוגמה. ואז באמת ישאלו אותי, את רוצה להיות שמחה? אני אגיד כן, אבל אני אפחד שאם אני אהיה שמחה, אני אהיה שטחית. אז לא, אני אומרת, זה לא או שמחה או עמוקה. גם וגם. איך אנחנו יכולות לקרב את הרצון לזה שאפשר להיות גם שמחה וגם עמוקה? אם אני מכירה מישהו כזה, למשל. נגיד, רגע, רגע, אם אני אומרת, מה פתאום, לא יכול להיות גם אפשר, אני אי אפשר להיות גם שמח וגם עמוק, ואז אני אומרת, לא. האיש הזה וזה שאני מכירה, הנה, הוא שמח ועמוק. זאת היא גם שמחה וגם עמוקה. אם אני מכירה אנשים כאלה, זה עוזר לי להכניס את התפיסה שזה אפשרי. אוקיי? שום תפיסה לא נוצרת סתם. כל תפיסה נוצרת מהמציאות. ואם נוצרת לי תפיסה ששמחה הולך עם שטחיות, זה באמת כי פגשתי הרבה דברים כאלה. לא סתם נוצרה התפיסה הזאת. אבל כדי לעקור אותה, אני צריכה להראות לעצמי שאפשר אחרת, זה אפשרי, אני מכירה מישהו כזה, למשל. שאלות? אוקיי. כן. זה כבר חלק שלישי, להוציא לפועל, עוד לא דיברנו עליו. אנחנו כרגע רק ברצון, שזה השלב השני. השלב הראשון זה השכל, הדעת. זה ללמוד מה נכון בכלל. זה פרק א', זה בכלל ללמוד מה נכון. השלב השני הרצון, הלעשות זה עוד לא. ועכשיו תתחיל את השאלה. אז כבר אין לך שאלה? מה את אומרת? איפה נכנס הרצון? הוא נכנס בדיוק עכשיו, אחרי הדעת. לפעמים הוא נכנס גם קודם כמוטיבציה. למה לי בכלל ללמוד את זה? כי אני רוצה לעבוד על המידות, אבל זה עדיין לא רצון ספציפי להפנים את זה בתוכי. יש לי איזשהו רצון כללי להתקדם בעבודת השם, להתקדם בעבודת המידות. בשביל זה בכלל הייתה לי מוטיבציה לפתוח את הספר. אבל אחרי שפתחתי את הספר, הדעת חידדה לי את זה, וואו, אני רוצה להיות שם. אפשר להיות במדרגה כזאת, כאילו שההפך מעברה מטמטמת, אפשר להיות בן אדם כזה שהוא שמח בעירת שמיים? אפשר להיות אדם כזה שיש לו גם עירת חץ? כלומר, הדעת מחדדת אצלי עוד יותר את הרצון בצורה יותר ספציפית. ועדיין אני יכולה להבין דברים מאוד יפה ולא מספיק לרצות אותם. כי הם גבוהים מדי, רחוקים מדי, או סותרים מדי רצונות אחרים, כמו שנתתי את הדוגמה של עומק ושמחה. אבל אין ספק שאם יש משהו שאני בחוויה שלי רוצה אותו 10 ואני לא מצליחה הרבה מאוד מאוד פעמים, זה כי אני מפחדת לאבד בדרך משהו אחר. אוקיי? אם אני אהיה כזאת רצינית בעבודת השם, אני אהיה כבדה, אני אהיה בן אדם שלא שמח, אני אאבד את שמחת החיים, אני אהיה מה שמכונה צולרית, כן? יש הרבה הרבה פעמים שאני מפחדת להתקדם, כי כאילו פתאום, רגע, מה, לא יהיה לי נושא שיחה עם סתם חברות, אני אהיה מן עמוקה וכבדה כזאת, או כל מיני תפיסות שבעצם בתוכי מונעות את הרצון מלהיות רצון ישיר שמאפשר גם הגעה לזה במציאות. אני תלך? עוד שאלות? אוקיי, אז אני ממשיך. אני חוזרת מההתחלה. יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכולל תיקון כל המעשים והמידות כולם. קודם כל, מה זה לימודי עבודה השלמה? תיקון המעשים והמידות. עם הסדר הנאות להנהגה שלמה ונהדרת הרצויה מעת הבורא ברוך הוא. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט, אמרנו הבנה ולימוד, יותר פרק א'. דיינו השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהן ותכונותיהן וגבוליהן וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה. כן? פרק א' זה היה על יראת שמיים, על עבודת השם באופן כללי. אבל אם יש מידה מסוימת שאני רוצה לעבוד עליה, היא צריכה לימוד בפני עצמו. לכן בסוף מוסר אביך יש את מידות הראייה, שזה כבר התייחסות ספציפית לכל מידה ומידה. אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה, שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה ראשונה, אני רואה שאתם מחפשות, אצל הרב לונדין זה מופיע בשני ספרים שונים, בסדר? אבל מלבד הידיעה הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה, שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה ראשונה דרכי הנהגה הטובה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין. למה? מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו שיסכימו כולם בלב שלם אל הטוב ההוא. מה זה הסכמה בלב שלם? זה מה שאמרנו קודם, שיש בתוכי איזה משהו שלא לגמרי רוצה. אז כדי לרצות באמת אני צריכה הסכמה בלב שלם. אני קראתי לזה פה גם וגם. אני יכולה להשיג גם את השמחה וגם את העומק. ואז יש לי איזושהי הסכמה פנימית. אין לי משהו בתוכי שאומר לא, 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 אל תעבדי על שמחה כי אז תהיה שטחית. בסדר? על כן, צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. אם אני עובדת עכשיו, אני ממשיכה עם הדוגמה של שמחה, אני צריכה לעזור לעצמי. נכון? בתרבות המערבית דיברנו על זה שהרבה פעמים, איך אנשים עובדים, מתנגחים עם עצמם. יש שני סוגים של תפיסות בתרבות המערבית. יש תפיסה אחת שאומרת, עד רבה, מי שאני זה מעולה, לא צריך לעבוד על כלום, מצוין. מה שאני זה טוב. לא צריך כלום, קבלו אותי כמו שאני. תפיסה אחת. אבל יש עוד תפיסה בתרבות המערבית שהיא דווקא כן דורשת. אבל איך היא דורשת? היא דורשת במצב, תראו כל מיני ספרי הצלחה וכל מיני דברים, הרבה פעמים זה מגיע במקומות עסקיים, שאיפה ההצלחה שלך זה דווקא מה שאתה מתנגש, תתנגש חזיתית, איפה שהכי קשה לך, שם תתמודד, שם, כן, וכדומה. זה לא התפיסה שלנו. אנחנו לא מתחילים מאיפה שקשה לנו, אלא עד רבה. אנחנו יוצרים לעצמנו סביבה נכונה להתמודד. הנה, עכשיו אנחנו בתקופת חורף, הרבה וירוסים, ובעזרת השם שנגיף הקורונה יעבור מן העולם, כל כך הרבה אנשים סובלים, זה נראה לנו כזה רחוק שם בסין, אבל באמת, באמת זה משהו שצריך להתפלל עליו. זה משהו נורא, אנשים סובלים, ובעם ישראל הרבה פעמים יש אנשים שמתבלבלים. זה נכון שאנחנו במלחמה, ונכון שיש דברים עם ערבים למשל, או זה נכון שאנחנו רוצים להביא אור לעולם, אבל אין לנו שנאת גויים. זה לא בתחום שלנו. ואם אני שונאת ערבים, זה לא מהתורה, ממש לא. עד רבה, תמיד הרב צבי יהודה היה אומר, אין לנו שום בעיה לא עם אחמד ולא עם פייד ולא עם שום ערבי ספציפי. יש לנו בעיה עם מקום שרוצים להשתלט על המדינה, רוצים ריבונות, מלחמה, מחבלים, זה ודאי בעיה. אבל אין לנו חס ושלום רצון שלגויים יהיה רע, עד רבה. יש לנו רצון שלגויים יהיה טוב, ויש עניין להתפלל עכשיו על סין, לא רק מהפחד שאולי זה יגיע לישראל, יש עניין להתפלל עליהם. וזה חשוב, חשוב, חשוב. איך הגעתי לכל זה? רציתי להגיד משהו. שמה? כן, תודה. תודה שהחזרת אותי. אז יש כל מיני וירוסים שאין מה לעשות איתם. אין מה לעשות איתם. מה צריך לתת להם? תנאי תמיכה. יש וירוס, למשל אצל תינוקות, שמוריד להם סיטורציה. יודעות מה זה סיטורציה? יודעות? סיטורציה זה רמת חמצן בדם. ואם הרמה יורדת זה מאוד 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 מסוכן. אז למשל, יש וירוס שקוראים לו ברונכיוליטיס שהוא תוקף ילדים קטנים עד שנה. אם הוא תוקף אנשים מבוגרים יותר קל, אבל תינוקות קטנים הוא מוריד להם את הסיטורציה. אז בשביל מה לוקחים אותם לבית חולים? אין מה לעשות עם וירוס. אוקיי, נכון? גילינו את האנטיביוטיקה עובדת לחיידקים. אין שום תרופה לווירוסים. אין דבר כזה. לכן השפעת היא כל כך בעתית כי אין תרופה לשפעת. אוקיי? יש חיסון, לוקחים את הנסיוב, אבל אין תרופה. למה? עוד לא מצאו. אז מה עושים? אז מה יעשו בבית חולים עם תינוק כזה עם ברונכיוליטיס? יחברו אותו לחמצן. כלומר, אם הבעיה שלך זה שזה מוריד לך את החמצן, בוא נחזיר לך חמצן, אבל אין לנו דרך להתמודד עם הנגיף. אז כמו שהנגיף מגיע, ככה הוא הולך, רק בינתיים צריך לא למות מחוסר חמצן. אז ניתן חמצן. זה בעצם משל מבחינתי לזה, שיש דברים שעצם זה שאני נותנת להם סביבה תומכת, זה כבר הטיפול שלהם. אין לי טיפול בדבר עצמו, אבל נתתי סביבה תומכת. למשל, אני רוצה לעבוד, זו דוגמה שאני נותנת אותה הרבה, כי לצערי היא כל כך נפוצה אצלנו. אני רוצה לעבוד על לשון הרע. בוא נגיד שבסדר, כבר קראתי את כל שמירת הלשון. קראתי את החפץ חיים. ועדיין לא. אחד הדברים שעוזרים לי זה פשוט לדאוג להיות בסביבה כזאת שאכפת לה לא לומר לשון הרע. עוד לא עבדתי במובן הזה ששברתי אצלי את הרצון לומר לשון הרע, אבל שמתי לי סביבה תומכת. שמתי לי סביבה תומכת, מקום שלא מעורר בי את הרצון להגיד לשון הרע, אולי מקום אפילו שאני אתבייש לומר לשון הרע גם אם אני רוצה. שמתי לי סביבה תומכת. ואחרי הזמן מסוים שאני בסביבה תומכת, לאט לאט אני כבר מתרגלת לא לומר לשון הרע. זה מוציא ממני דברים טובים. איך הגעתי לכל הדוגמה הזאת? על כן צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט מידותיו, ולהשתדל להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו הרבה ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי. התפעלות, כן, שמעוררת בפעילות לא חיובית, בדוגמה שנתנו לשון הרע. ודוגמה של הווירוס, נתנו לו חמצן, נתנו התמודדות, כן? נתנו לו סביבה שתאפשר לנו להתמודד. לא טיפלנו עדיין, אבל נתנו סביבה תומכת, ולפעמים זה כל מה שצריך. שאלות. אין? אז אני ממשיכה. כל מה שבבלבל מיותר פורט אדם, כל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. ובכל אלה, ירגיל עצמו בהשקפה חזקה וחוכמת אמת. בכל דרכי התיקון, שיראה בעין שכלו, כפי מה שיאות לתכונתו. כי לפעמים צריך להרגיל עצמו לחזק מידותיו, שיוכלו להתקיים בתארתן וקדושתן גם בעסקו עם בני אדם ודרכי העולם. והכל יעשה למען דעת השם ועוזו. בסדר? אז אני ממשיכה. עוד דבר שאני רוצה להגיד מתחילת פרק ב' מה שאני עושה זה שמאוד מאוד חשוב לי, אתם שמתם לב שבשום חג אני לא עוצרת, אני תמיד ממשיכה עם מוסר אביך. מאוד מאוד חשוב לי שנסיים את הספר לא כדי לסמן וי על סיום הספר, אלא משום שהספר בנוי כשלבים, ורק אם נגיע לסיומו אנחנו ממש נקנה את הדרך שהרב מציע בעבודה המוסרית. לכן מדי פעם יהיו פסקאות שאני אדלג, אני אומר את הרעיון שלהם ונמשיך הלאה. למה? לא כי הפסקה פחות חשובה, אלא יש דברים שאני יכולה להגיד את הרעיון ואנחנו נמשיך כדי להתקדם, כדי שיהיה לנו עמוד שדרה. אם אנחנו נלמד בצורה עמוקה ויסודית גם את פרק ב', כמו שלמדנו את פרק א', ופרק א' אין מצב לדלג שם על שום שורה, אבל אם נלמד ככה גם את פרק ב', אז אנחנו נבנה חוליות, אבל נפסיד את עמוד השדרה. ואני רוצה להרוויח את עמוד השדרה, ושיכול להיות שיהיו פסקאות שתחזרו אליהם בעזרת השם במהלך החיים. בסדר? אז כמובן, אז זה מה שאני עושה עכשיו. למשל, בפסקה הבאה הוא מדבר על זה, שכשעובדים על הרצון בלי הדרכה של שכל, אז הדברים הולכים לאיבוד. אם אני עובדת רק על מה אני רוצה, נגיד שאני עושה החלפה, אני לא עושה מסודר, לא לומדת קודם פרק א' ואחר כך פרק ב', יושבת ואומרת לעצמי, מירב, מה את רוצה? יאללה, סעי. אבל אני לא מבינה הרצון הזה הוא אמיתי או לא אמיתי, הכיוון הזה הוא נכון או לא נכון. אני מגיעה למקומות לא טובים. רצון צריך להיות מודרך על ידי השכל. ולכן אנחנו נשתמש במושג רצון ולא במושג בא לי. כי בא לי הוא לא מונחה על פי השכל. בא לי כל מיני דברים. מה זה?
אני יודעת.
איך את יודעת מה?
כאילו, מה החלטות? רוב החלטות שאנחנו נתחיל בחיים, אנחנו נתחיל בסוף. מה שיש במושג?
אמרתי, קודם כל, עם ההחלטה הזאת, זה דבר ראשון, שההחלטה צריכה להיות בשכל. כשאני יושבת עם עצמי ושואלת מה בא לי, הרבה פעמים שכל לא קשור לשם. עכשיו, כשאני אומרת שכל, זה לא רק הכוח, לא רק הכוח שיש בתוכי, אלא למידה. ובהקשר שלנו, כשאני מדברת על עבודת המידות, אני לא יכולה סתם להגיד, אוקיי, אני רוצה לעבוד על מידת ה... תזרקי מידה. תגידי, מידה. לשון הרע. אני רוצה לעבוד על מידת לשון הרע, אז אני יושבת עם עצמי ואומרת, טוב, מהיום אני עובדת על לשון הרע. כשאין לי מושג מה נכלל לשון הרע. ואז למשל, יש דברים חשובים. הנה, למשל עכשיו אני מחנכת י"ב. מתקשרים אליי מקומות לברר על בנות. אם אני אחשוב למשל של לשון הרע, זה שאני צריכה להגיד תמיד רק דברים טובים, אני לא אגיד אמת. אוקיי? ואז תלמידות שלי יגיעו למקומות שלא מתאימים להם. אין לי מטרה רק שיתקבלו, לסמן וי, כל התלמידות שיתקבלו לשירות לאומי, אני רגועה. אני רוצה שיתקבלו למקום שמתאים להם. ואם אומרים לי, אצלנו צריך ככה וככה וככה, לתלמידה שלך יש את זה ואת זה ואת זה, ואני אחשוב שלשון הרע זה להגיד רק כן, כן, יש לה הכל. אני הורסת לה והורסת להם. והורסת גם לתלמידות הבאות, כי לא ישאלו אותי יותר אחרי פעם אחת. כלומר, זה צריך תפיסת מרחב להגיד, להבין למשל שבלשון הרע נכלל, שלפעמים יש דברים שכן צריך לומר, שהם נשמעים לנו רעים, אבל הם לתועלת. אז אם אני שואת את לשון הרע רק בתחושה שלי, רק באינטואיציה שלי, בלי למידה, אני מגיעה למקומות ממש ממש לא טובים. Okay? וזה דברים מאוד מאוד עדינים. זה דיני נפשות. לפעמים זה בענייני שידוכי, לפעמים זה... כל מיני דברים. כן, שאני חושבת, אוקיי, צריך להגיד לשון הרע, צריך להגיד רק... לא, לפעמים יש מצבים לצערנו שהאמת היא מורכבת וצריך לומר אותה. לפעמים לא, לפעמים האמת מורכבת וצריך לשתוק אותה. תלוי מה הסיטואציה. בשביל זה צריך ללמוד. בסדר? עוד? זה לא אופציה, זה סיוע מאוד מאוד חזק. כי אם אני עובדת, הלכנו את הדוגמה של לשון הרע, אז אני אמשיך איתה. ואני קוראת, ואני לומדת, ואני עובדת מאוד חזק על להתגבר על עצמי. אבל אני כל פעם שמה את עצמי בסביבה שמאתגרת אותי מדי. אני עוד לא במצב שכבר, וואו, קניתי את המידה הזאת, אני רק בתחילת הדרך. אז סביבה תומכת היא חלק מאוד משמעותי מהעבודה. מה שלא בחירה, יש לי כלל, והוא לא כלל שלי, הוא כלל של החיים. השתדלות עליי תוצאה לקדוש ברוך הוא, בסדר? אם הסביבה שאומרת לשון הרע, היא חס ושלום ההורים שלי, אני לא יותר על ההורים שלי, נכון? אני אצטרך לחשוב מה אני עושה עם זה. נכון? לא תמיד הפתרון הוא להתרחק מהסביבה, אבל גם אם הסביבה הזאת זה חס ושלום ההורים שלי, אז אני אחשוב, אז מה תהיה הסביבה התומכת למשל? נושאי שיחה שפחות מוציאים לשון הרע. אז הסביבה התומכת פה לא תהיה אנשים, תהיה נושאים. אותו דבר דרך אגב זה בכיבוד הורים. הרי לכל אחת יש עם ההורים של הנושאים מסוימים שעליהם זה מה שנקרא יותר נפיץ. אז אם אני יודעת שנושא מסוים, מוצאים ממני, חס ושלום, ביטויים לא טובים כלפי ההורים שלי, אני אמנע מי לדבר על הנושא. ואז הסביבה התומכת לא תהיה האנשים, אלא הנושאים. זה בדיוק מה שחיכיתי. לזאת השאלה שחיכיתי לה, ואליה התכוונתי, האם זה לא בריחה מהתמודדות? ואליה התכוונתי כשאמרתי שיש צד בתרבות המערבית שאומרת להתנגש. וכל פעם שאת מייצרת לעצור סביבה תומכת, יגידו לך, את בורחת. זה לא בורחת, זאת ההתמודדות. לפעמים ההתמודדות החכמה היא לדאוג לו להגיע לזירה. איפה אנחנו רואים את זה בהלכה? שההתמודדות הנכונה היא לא תתמודדי, אלא תימנעי. כל הסייגים, סליחה. למשל, כל הנושא של הלכות ייחוד, אומרים לך אין אפוטרופוס להוריות. לא אומרים לך בואי תגיעי. תימשכי לבחור ותגידי לא, אני לא אתקרב אליו. לא, אומרים לך תתרחקי, אל תגיעי למצב שבו זה יכול לקרות. למה? זה לא בריחה? כן, זה בריחה. הבריחה הזאת היא ההתמודדות. אוקיי? ולכן אמרתי, זה נוגע לנו את ההסתכלות שבתרבות המערבית, שנראה שליצור סביבה תומכת לזה בריחה. ההתמודדות הכי נכונה זה לדאוג לא להיות שם. עכשיו, עכשיו, יש מצב, זה לא תמיד צריך להיות ככה, אבל בטח בתחילת הדרך, יש מצבים שאני מרגישה שאני יכולה להיות, יש מצבים שאני מרגישה שוואו, עבדתי על לשון הרע בצורה כזאת, שגם אם אני אחשף למציאויות, אני יכולה להסתדר. מעולה. מעולה. אז אין לי אידיאל דווקא לחפש אנשים שאומרים לשון הרע, אבל אני יכולה להסתדר בכל מיני מציאויות, אבל לדעת באיזה שלב אני נמצאת, אוקיי? אנחנו לא מחפשים להיות במגדל השן ולהתרחק מכל ההתמודדויות בחיים. אבל אם עכשיו זה הנושא של ההתמודדות שלי, כן, אני ארפד לעצמי. אני ארפד לעצמי גם אם בחוויה מערבית זה נראה בריחה. יכול להיות שלב שאני אגיד, אוקיי, כבר יש לי כוחות, וזה בדיוק המשך הפסקה, והשאלה שלך קידמה אותנו. תני דוגמה. שמחה. מעולה. אז בשמחה, סביבה תומכת למשל, זה איזה מוזיקה אני שמה כשאני עם עצמי. האם אני שמה את כל שירי הדיכאון שאני עכשיו בפולחן רחמים עצמיים, או אני שמה מוזיקה שמאפשרת לי לשמוח. מה אני יושבת לקרוא? עם איזה אנשים אני מדברת? הרי אני יודעת מי מוציא ממני את הדיכאון ומי לא. אני יודעת איזה סיטואציות מוציאות ממני כאב ואיזה לא. עכשיו, מותר לי לכאוב מדי פעם, ויש דברים שנכון לכאוב עליהם. אבל מה אני רוצה, לאן אני רוצה ללכת עכשיו? סביבה תומכת זה גם איזה לוז יהיה לי היום. אם אני אפתח אותו בזה שאני כל היום מתחת לשמיכה, או אני הולכת, זזה. למשל, אחד הדברים שעוזרים לשמיכה, זה פעילות גופנית, זה ידוע, אדרנלין מעורר. אני אקום הבוקר ואני בבסה, מה אני עושה? מתחבאת בשמיכה או הולכת, עושה איזשהו סיבוב בחוץ, למשל. זה גם סביבה תומכת. זה לא, בואי, אני אהיה בסיטואציה הכי מדכאת, בוא נראה איך אני שמחה עכשיו. לא. בואי תעזרי לעצמך, לשמוח, גם באמצעים חיצוניים. סביבה תומכת היא משהו חיצוני, אבל היא חיצוני משמעותי. אוקיי? זה עונה לך? אז רגע, אני רוצה לחזור לשאלה שלך. שבעצם, בהמשך הפסקה, הרב אומר לנו, נותן לנו משל מתיבת נוח. למה נוח לא שולח את הכלב? למה הוא שולח את העורב ואת היונה? כשצריך לבדוק אם נגמר המבול או לא, למה הוא לא שולח כלב, למה הוא לא שולח סוס? הוא שולח עורב והוא שולח יונה. למה? יופי, כי אם עד יש מבול, הם יעופו מעל המים, נכון? ויש חיות שיתבעו. מצוין. זה מה שקורה לנו. אנחנו יוצאות למים, אנחנו רוצות לטבוע או אנחנו רוצות לעוף. אז לפעמים יש מצב, כן? למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לנוח, בוא תתמודד, יש חמאס בעולם, אתה תנצח את החמאס ותתקן את העולם, תתמודד. לא, היה מצב מאוד קשה של מבול, אומר הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, בוא, אתה במבול צריך להתכנס בטבע. מה את אומרת? נכון. מה הוא אמר לו איך להתמודד דרך אגב? לא. הוא אמר לו תבנה תיבה. 120 שנה הוא בונה את התיבה הזאת. כדי שאנשים יראו, רגע, למה אתה בונה תיבה? הולך להיות מבול? אנחנו צריכים לתקן את עצמנו? לא אמר לו לך תתמודד, הוא אמר לו לך תבנה תיבה. אנשים יבואו, יראו, ישאלו, למה אתה בונה כזאת תיבה ענקית, כזה זה, ויבינו. לא, לך עכשיו לכל המקומות של החמאס, לך לכל הפאבים, לך לכל האזורי שחיתויות, ובוא דרך תתמודד. לא, 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 לא. לך תבנה תיבה. ככה אומר לו להתמודד. אין, הרי הביקורת הנוח זה שהוא לא עשה את זה מספיק מרצונו, להגיד לאנשים בואו תשתנו, אמרו לו לך תבנה תיבה, באמת הוא התרכז רק בבניית התיבה, ולא בלראות איך הוא יכול גם לעזור לאחרים. אבל המטרה הייתה שהוא יבנה תיבה ואנשים יראו ויתעניינו והוא יעורר אותם, כמו שעשה אברהם אבינו למשל עם ברכת המזון, שאנשים באו אליו והוא אמר להם, טוב, בסדר, אתם תאכלו, אז תשלמו. לא רוצינו שלום, תשלמו למי שנתן לכם הכל בהודיה. אז אני חוזרת, בעצם המשל הזה של התיבה, הזוהר לקח אותו, זה לא רעיון של הרב קוק, זה רעיון של הזוהר, שבעצם תיבה זה מקום שמכנס כוחות. כל העולם מתקדם באמצעות התיבה. יש תיבה גם לאדם הפרטי. יש מצבים שאני יכולה להגיד לעצמי, מירב, בזמן שאנחנו נתכנס לתיבה. התיבה הזאת יכולה להיות יום, יכולה להיות שבוע, יכולה להיות חודש, יכולה להיות שנה. כן, גם מדרשה זה סוג של טבע. זאת אומרת, אני בונה עכשיו את הכוחות שלי בתוך הטבע, במקומות שלא מוציאים ממני התמודדות. ואז אני בודקת לאט לאט אם אני יכולה לצאת מהטבע, אני לא שולחת, כן, חיה שיכולה לטבוע, אני לא מכניסה את עצמי לסיטואציה שאני טובעת בה. אני בודקת לאט לאט, אני מסוגלת או לא מסוגלת. זה ואז משהו פנימי, היא יכולה להיות גם משהו מאוד, מאוד מאוד זמני וקצר. אבל יש מצבים שזה נכון לי, מה שמכונה שוב, לברוח. כן, גם בתרבות המערבית יכנו את זה לברוח, אבל לא, אנחנו קוראים לזה להתכנס. יש מצבים שאני מתכנסת. אני למשל רואה שיש לי הרבה מאוד מתיחויות בחברה. כל פעם אני מוצאת את עצמי לבד. אני שואלת, אני יכולה עכשיו להתעצבן על כל העולם. ואני יכולה לשאול, רגע, רגע, להתכנס רגע עם עצמי. רגע, למה לאנשים אין סבלנות אליי? למה אנשים לא מחפשים אותי? למה? אני יכולה כל הזמן להיות המסכנה הגלמודה בחברה. או לראות מה אני צריכה לפתח בתוכי כדי להיות מסוגלת להתמודד. יש לי תלמידה שבאמת במשך שנה הרגשתי שהיא לא יכולה לשמוע את זה. היא כל הזמן הייתה עסוקה בלא בוחרים בי, לא נותנים לי, לא, 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 לא. רק אחרי שנה הרגשתי שהיא מסוגלת לשמוע. למשל, יש לה מה שנקרא יציאות חסרות טקט בכל הזדמנות. היא תמיד תשאל את השאלה הלא נכונה. זה מרחיק אנשים. היא לא הייתה מסוגלת להבין את זה. רק אחרי זמן שהרגשתי שהיא התבגרה, יכולתי להפגיש אותה עם זה. ואז מה היא צריכה לעשות עם זה? זה לשבת עם עצמה. זה לא ישר אחר כך לצאת החוצה לראות כבר אם יש לה טקט או לא. טקט לא בונים בשעה. זה משהו עם עצמה. זה למשל להבין שאם את רואה שתי חברות מדברות, עכשיו את תתקי להם באמצע. זה משהו שלא כל אחד מבין אותו מעצמו. זה דברים שאנשים צריכים לפעמים לשבת עם עצמם, ולא עכשיו ישר ללכת להתחככויות בחברה. בואי תעצרי, בואי תהיה עם עצמך רגע. אוקיי? אפשר כל היום לרחם על עצמי למה אני בודדה, ואפשר לראות מה אני עושה שמביא את זה. לא ממקום של אשמה, ממקום של תיקון וממקום של אחריות. לפעמים אני צריכה טבע כדי להבין את זה. לא ישר לחזור לסיטואציות חברתיות. לא, אני צריכה שנייה ללמוד את זה לבד. אוקיי? עכשיו זה נכון בהמון המון דברים, והטבע הזאת היא לא חייבת להיות דרמטית, לא כמו של נוח. היא יכולה להיות שאני יום אחד עוצרת למחשבה, אני הולכת לים לשבת בשקט עם עצמי לחשוב, והיא יכולה להיות כן קצת יותר דרמטית, אוקיי? אני יודעת שבחור שהייתי איתו בקשר, כל הזמן שאני מדברת איתו זה מחזיר לי את הרגשות, ואני מבינה שהוא לא פוטנציאל לחתונה. מה תהיה הטבע פה? מה תהיה הטבע? תפסיק לדבר, זו טבע מאוד קשה. טבע מאוד מאוד קשה. אבל פה הטבע זה יהיה מכילה. מספיק הודעות, מספיק שיחות. הרי זה רק מעורר לי את הרגש בחזרה, וזה לא פוטנציאל לשום דבר. אז בשביל מה? אז בשביל מה? אבל יש משיכה לשם, כי אם יש לי רגשות שם, אז אני נמשכת למקום הזה. פה תהיה הטבע להבין. די, תעצרי, תתכנסי. זהו, את רוצה לפתח פעם רגשות למישהו אחר? בואי תעצרי, תעצרי. ויכול להיות שהטבעה תהיה, בואי תיפגשי עם מישהו אחר, כי מה שנקרא אין ריק בלב. אבל לא יכול להיות שאני אעבוד על להיפרד מהרגע שלו כשאני כל הזמן ממשיכה להיות איתו בקשר, זה פשוט לא עובד. זה לא עובד. ולכן, כל אחת צריכה להבין מה הטבעה. תקראי לזה בריחה, מה זאת אומרת? כן, אני אדבר איתו בטלפון ואני אשלח לו הודעות, והוא ישלח לי הודעות ואני אתגבר על הרגש הזה. למה? למה? כן, מובן? וזה נכון בכל תחום שאני עובדת על עצמי. אני שואלת את עצמי, מה הטבעה שלי? מה הסביבה התומכת? עוד פעם, לא תמיד צריך להיות דרמטי. טבעה היא תהליך דרמטי קצת. אבל לפעמים זה משהו יותר פשוט, קודם כל מה הסביבה התומכת. לא הצלחתי להתמודד, אני חוזרת, לא הצלחתי להתמודד עם הנגיף, אין תרופה לנגיף, אבל הוא עובר כשיש סביבה תומכת. לא הצלחתי להתגבר על הרצון, אבל יש סביבה תומכת. יש סביבה תומכת, אז זה עוזר לי לעבור שלב. שאלות? אין שאלות? אז אני ממשיך. והנה דבר התיקון, דילגתי על פסקה אחת, אני אדלג פה עוד קצת. והנה דבר התיקון, קרוב הוא בלב האדם ובפיו. כדברי הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. והוא בשכל האדם וברצונו. כי באמת שכל האדם הוא רצונו מטהרתה של הנפש הקדושה עם הבאים. בנות, שימו מרקר על המשפט הזה. כשאני שואלת את עצמי מה מניע אותי, הרבה פעמים אני הולכת למקומות הרעים והשליליים. ושוב, זה גם תוצאה של התרבות המערבית. אולי הזכרנו את זה כבר, אבל אני אזכיר את זה שוב. כן, פרויד תרם תרומה אדירה לאנושות. מה הייתה התרומה האדירה לאנושות שהוא תרם? גילוי התת מודע. עד פרויד היה מכונה מה שנקרא אסכולת הביהביוריזם. מה זה ביהביוריזם? התנהגותנות. האדם זה רק מה שהוא עושה. בא פרויד ואמר, יש הרבה 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 מעבר למה שהאדם עושה ולמה שהאדם מודע. והוא הביא את מה שמכונה תת מודע. אוקיי? יש דברים נוספים שמניעים את האדם שהוא לא תמיד מודע אליהם. זאת התרומה הגדולה שלו לאנושות. מה זה?
המשפט.
איזה? משפט אחרון?
השאלות
שלנו. אוקיי. כי באמת, שכל האדם הוא רצונו מטהרתה של הנפש הקדושה הם הבאים. בסדר? אחרי שאני אסיים להגיד מה שאני אומרת, תבינו איך זה קשור למשפט. בינתיים זה אסוציאטיבי בלבד. אוקיי? אז אמרתי שפרויד תרם תרומה אדירה לאנושות, זה להבין שהאדם מונע לא רק ממה שהוא מודע, אלא מהתת מודע. אבל פרויד גם תרם תרומה הרבה הרבה פחות טובה לאנושות, מזה שהוא אמר שממה מונע התת מודע? מכל היצרים האפלים של האדם. למשל בחלום, כל מה שאת לא מסוגלת להגיד לעצמך שאת רוצה, כל הדברים הרעים שאת לא מסוגלת להגיד לעצמך שאת רוצה, הם ככה יוצאים לך בחלום. כן, הוא מביא לנו את הסביך אדיפוס, וכל מיני דברים שהאדם מונע מכל מיני נטיות מיניות, וכל מיני דברים שהוא לא הצליח להתמודד איתם, ובעצם משם הוא מונע. וזה עוול גדול לאנושות, להגיד שהאדם מונע משם. כמובן הוא צודק ברמה מסוימת, אלא מה? יש מקום יותר עמוק שהאדם מונע משם. וזה כמו משל, יש משל כזה של הרב במאמרי הראייה שנקרא להוסיף אומץ, שהרבה מדריכות בטח הביאו אותו כצ'ופר לחניכים. ומה אומר המאמר הזה? ואני מביאה אותו בהקשר אחר לגמרי, שאדם חופר וחופר וחופר והוא לא מגיע למים, נכון? ואז הוא חופר ומגיע למי ביוב. ואז הוא אומר, רגע, בשביל זה חפרתי? זהו, נעצור, לא שווה לחפור. אבל אם הוא ימשיך ויוסיף אומץ ויחפור ויחפור ויחפור, לאן הוא יגיע? למי תהום טהורי. איך זה קשור אלינו? פרויד עשה עבודה יפה, הוא חפר וחפר והגיע לתת מודע. אבל הוא חפר ולאן הוא הגיע? לביוב. האדם מונע מהביוב, מכל הדברים האפלים. עכשיו זה נכון, האדם מונע גם מזה. אבל יש מקום יותר עמוק שהאדם מונע ממנו. שאם נחפור עוד קצת, משם האדם מונע באמת. זה המי, מה זה המי תהום הטהורים בנמשל? הנשמה הטהורה שלה. ולכן אם אני שואלת את עצמי, למה אני רוצה מהשורה או עושה מהשורה, אני תמיד אחפש איזה ערך פנימי יש שם. אוקיי, יכול להיות שזה מקנאה, זה המי ביוב. אבל מה יש מתחת לקנאה הזאת? מה יש מתחת לקנאה הזאת? ואני חוזרת למשפט שמרקרתם, כי באמת שכל האדם הוא רצונו מטהרתה של הנפש הקדושה הם באים. באמת, 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 בתוך תוכי, אני רוצה דברים שמונעים מהנפש הטהורה. כן, והרבה פעמים במוסר אביך הנפש ונשמה מתבלבלים פה. קודם כל, זה מאוד שונה אם זה בעם היהודי או לא בעם היהודי, כי יש מחלוקת אם יש לגויים נשמה. אוקיי? מחלוקת ריאל רמב״ם, אני לא נכנס אליה. בוא נדבר כרגע על עם ישראל, בסדר? כדי להגיע לבצב שאתה לא מונע בכלל מהנשמה התאורה, אתה צריך להגיע להיות פרעו. אוקיי? הדוגמה אולי היחידה שיש לנו למצב שיכולת התשובה ניטלת מהאדם. נכון? פרעה עשה רע, ועשה רע, ועשה רע, ועשה רע, ועשה רע, ועשה רע, ועשה רע, עד שהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, מקשה את ליבו. מה זה מקשה את ליבו בהבנה שלנו? מונע ממנו אפשרות תשובה. מי פה היא פרעו? אוקיי? אני לא מדברת על מצבים קיצוניים של מחלות נפש, בסדר? לא מדברת. לא מדברת על רוצחים סדרתיים, בסדר? כשאני רוצה ללמוד על נפש האדם, אני אף פעם לא אקח את המצבים הפתולוגיים. כשאני רוצה לדבר על ולהבין על מהות הנישואים, אני לא אקח אלימות במשפחה כדי להבין מה זה נישואים, נכון? את צודקת שיש מצבים קיצוניים, אני קוראת להם מחלות נפש לצורך העניין, אבל במצבים הנורמטיביים, גם אדם שעושה רע, הרבה פעמים הוא נע מטוב. למשל, כל הדוגמאות שנתנו כבר הרבה פעמים, שהרבה פעמים הכעס שלי יהיה מונע מאכפתיות. זה לא לגיטימציה לכעס, בכלל, 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 לא. אבל זה הבנה שגם כשאני עושה משהו לא טוב, יש לזה ערך מניע טוב. עכשיו אני אראה איך אני יכולה להביא את הערך המניע הטוב, גם אם מעשה טוב. אף פעם ראיית הערך המניע הטוב זה לא לגיטימציה לעשות רע. מבינה מה אני אומרת? ועכשיו את יכולה לחשוב עם עצמך, וכל אחת פה יכולה לחשוב עם עצמה, על משהו שהיא עושה רע או לא מספיק טוב, או כל אחת תנסח את זה אחרת, איזה ערך מניע חיובי יכול להיות? יכול להיות שמתווספים גם דברים רעים, אבל זה לא הצד העמוק. אוקיי? נתתי דוגמה, יכול להיות שאני עושה משהו מתוך קנאה. זה הביוב, בסדר? אבל למה אני מקנה? למה אני מקנה דווקא על הדבר הזה? דווקא בדבר הזה? אוקיי? וכל אחת יכולה לחשוב, מישהי שהיא מקנה בו, בדרך כלל בנות מקנות בבנות. ככה זה עובד. אז תחשבו על מי שיש מקנה בה, ולמה את מקנה בה? איזה ערך יש בקינה הזאת? תמיד תגיעו לערך חיובי לסוף. באמת, באמת, עוד פעם, אני מדברת על מצב נורמטיבי, טוב? לנסות להשיג, אם אני אצליח להשיג את הערך החיובי הזה בדרך אחרת, אני לא אצטרך את השלילה. כמו שהרבה פעמים הכעס הוא משרת לי אכפתיות. אם אני אצליח לבטא אכפתיות בדרך אחרת, התפקיד של הכעס עובר מהחיים שלי. בסדר? אבל יכול להיות שאני כל כך, יש לי בנפש איזשהו פחד מהאדישות, כי דווקא כי כל כך חשוב לי אכפתיות, ואז זה יוצא הרבה פעמים במקום כועס. כן. רק בכל? נכון, זה מה שאמרתי, שהערך, אם אני מוצאת את הערך המניע, אני צריכה למצוא דרכים טובות לבטא אותו, בדיוק ככה. כי ככל שאני אצליח לבטא, ולכן בעצם עבודה על הכעס, תהיה אצלי עבודה על ביטויים יותר גבוהים בחיים של אכפתיות. אוקיי? אבל יש פה דבר, לפני הפרקטיקה, למה זה מועיל לי למצוא את הערך המניע, יש כאן הבנה על מה זה נפש האדם. וכרגע, עוד פעם, אני מתמקדת בנפש ישראל, לא נכנסת עכשיו למחלוקת הזאת, בסדר? מה זה נפש אדם ישראל? אם אני לומדת להסתכל עליי ככה, דרך אגב, זה גם עוזר לי להסתכל ככה על אחרים. ואם אני מתחילה לחפש ערכים מניעים חיוביים אצל אחרים, אז זה לימוד זכות טבעי. אני לא צריכה להגיד לעצמי בצורה מלאכותית, בואי תלמדי זכות, בואי... לא, זה בא טבעי. כי אני רגילה למצוא ערכים מניעים חיוביים. אז אני ככה גם מול בעלי, אני ככה גם מול הילדים שלי, אני ככה מול עצמי. זה הסתכלות אחרת. כל זה מהמשפט הזה. שכל האדם הוא רצונו מתארתה של הנפש הקדושה, הם הבאים. אצלי ואצל אחרים. שגם ההבנה, יש אידיאולוגיות עקומות בעולם. אידיאולוגיות שלמות מעוותות, נכון? אז שכל הוא לא תמיד, הוא לא תמיד אמיתי. אז אפשר, יש גם אידיאולוגיה נאצית, צריך ללמוד אותה בשכל. אבל באמת, באמת, באמת שכל, עוד פעם, אני מתמקד כרגע בישראל, באמת, אם אני ישרה עם עצמי, אז אני יכולה להבין, כאילו, מה המקום הטהור של השכל. כי גם השכל יכול להיות במקומות לא טהורים. והבנות לא נכונות. זה לא שהשכל הוא תמיד צודק, כי אפשר בשכל, ברבע שעה בטקסט פילוסופי אני יכולה להוכיח לכם בשכל שאין אלוקים. שכל יכול לקחת אותנו לכל מיני מקומות. מוזמנות להסתכל בכתבי אפלטון. כן.
אני חושבת שלפעמים הערך הזה שתוצאה אותו, כן צריך לוותר עליו במידה מסוימת,
יכול להיות שהביטוי שלו אני צריכה לוותר עליו, על הערך אני אף פעם לא מוותרת.
אני חושבת שם אלה שהוא כועס, הוא נובע באיזושהי
שאיפה לשלמות. שאיפה לשלמות היא לא ערך. פרפקציוניזם זה לא ערך. הרצון בעולם מתוקן הוא ערך. הפרפקציוניזם זה מחשבה, זה מגיע מאגואיזם. אני רוצה להיות מושלמת. זה לא שאיפה לשלמות. שאיפה לשלמות באמת זה רצון להוסיף טוב בעולם. יכול להיות שמתחת לפרפקציוניזם יש שאיפה אמיתית לשלמות. אוקיי? אבל על השאיפה לשלמות אני לא אוותר. על הפרפקציוניזם זה הביוב. מבינת ההבדל? שאיפה לזה שהעולם יהיה שלם, אני אף פעם לא אוותר. אני אוותר על זה שזה יהיה אצלי ועכשיו. כי זה לא ערך. בסדר? זה רק קוריוז, את עושה את לי. לימדתי את הבנות והרענות לשירות לאומי, שאם אומרים להם תכונה לא טובה שלהם, שלא יגידו על עצמם מחמאה שמתחפשת לתכונה לא טובה. למשל, מה הרבה פעמים בנות אומרות ברעיונות? פרפקציוניזם. כאילו באמת, בעצם את רוצה להגיד לעצמך שאת ככה יסודית וזה, את רק מנסחת את זה בכביכול תכונה לא טובה. באמת זה תכונה לא טובה, באמת, אבל הרבה פעמים היא נשמעת טוב. פרפקציוניזם היא תכונה מאוד לא טובה. הערך המניע הטוב שלה זה שאיפה לשלמות. לעולם מתוקן, למהות שלי מתוקנת, זה שאיפה טובה, אבל פרפקציוניזם רוצה את זה כאן ועכשיו, וזה החלק הלא טוב. זה, זה, זה שאיפה לשלמות בלי סבלנות, זה פרפקציוניזם. אז אני תופסת טרמפ על השאלה שלך כדי לומר, לעולם אל תוותרו על הערך, גם אתם לא יכולות עם הערך שלכם. לעולם אל תוותרו על הערך, כן תוותרו על הביטוי השלילי שלו. תוותרו בשמחה על הביטוי השלילי שלו ותמצאו לו תחליף. עוד שאלות? אוקיי. אז אני חוזרת, כי באמת שכל אדם הוא רצונו מטהרתה של הנפש הקדושה הם הבאים, והם החלקה ונחלתה. אבל כשהשכל והרצון כבר יצאו לפעולות, צללו את דרכי פעולותיהם ונטיותיהם בכל תהלוכות הגוף כולו, בכל אורכה וגידיו בעומק מזגו, כי השכל והרצון פועל, בצירוף ההרגל ונאותות הטבע לזה גם לחומר וחלקיו. והנה השכל והרצון, שהם הפועלים בעצם, אף על פי שהם ידם במעל פעולת ההריסה ושרירות הלב, אבל לא מעצמם, כי אם היא התחברה מלטבע החומר ולא חשבו דרכם. אני רוצה להגיד פה, שוב גם פה אני לא אקרא את הכל, אבל אני רוצה להגיד פה רעיון מאוד 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 חשוב, שהרבה פעמים קשה לי משהו, ובמקום להסביר לעצמי שהוא קשה לי, אני נותנת לזה אידיאולוגיה. ופה זה כבר סיפור אחר. פה זה כבר סיפור אחר. פה אני עושה הפוך. אני משתמשת בשכל למקום לא טוב. כלומר, מה המצב האידיאלי? המצב האידיאלי זה שהשליטה זה השכל, והוא מנחה את הרצון. אמרנו, כמובן שהם נובעים מהנשמה. ואז יש מעשה, אבל לפעמים זה מתהפך לי. החומר רוצה משהו, ואז השכל והרצון מסדרים את עצמם הפוך. למשל, אני אתן דוגמה פשוטה שהיא לא נוראית, היא חמודה כדי, כי היא נפוצה, נכון? שאת אומרת לעצמך, נראה לי שאפילו נתנו את הדוגמה הזאת, אני רוצה לאכול בריא, אני רוצה לאכול בריא, ואז את מתלבשת על חפיסת שוקולד, ואת אומרת, שוקולד זה בריא לנפש, נכון? את לא אומרת, וואלה, היה לי קשה, קשה לי להתגבר על הרצון לשוקולד. את כאילו לקחת את האידיאולוגיה, נשארתי עם הבריאות, רק אמרת, זה לא בריאות הגוף, זה בריאות הנפש. איך אני יודעת מתי זה נובע מהאידיאולוגיה ומתי זה הפוך, מתי האידיאולוגיה קנועה לחומר? תלוי בתכנון שלי. אם תכננתי לאכול שוקולד כי זה בריא לנפש, סבבה. אבל אם זה הגיע אחרי שלא הצלחתי לעמוד בשוקולד, זה כבר סיפור אחר. וזה קורה לנו, וגם זו דוגמה שנתתי ואני חוזרת עליה הרבה כי היא חשובה. זה קורה הרבה בנושאים של צניעות ושמירת נגיעה. שמירת נגיעה, אידיאולוגיה, חשוב, צניעות. לא הצלחתי, נכשלתי, נפלתי, מה אני אומרת? מי אמר שלשמור נגיעה זה מהתורה? איפה זה כתוב? זה בכלל של חכמים. לא ראיתי שמישהי אומרת, מי אומר שבשר וחלב זה מהתורה? נכון? אף אחת פה לא תאכל עוף וחלב, ותגיד, בתורה כתוב, לא, רק איסור בישול, לא תבשל גדי בחלב אמו. אוקיי, אני לא אבשל, אבל אני אוכל. אף אחת פה לא תהיה קראית, נכון? בנושא בשר וחלב. אבל משום מה אנחנו הולכות להיות קראיות בנושא שמירת נגיעה. כתוב ולא תקרב, לגלות ערוותה, זה רק קרבה של יחסי אישות, זה רק. לא, לא תקרב, אומר לנו הרמב״ם בצורה מפורשת, כל מיני קרבה. מהתורה לגמרי, אוקיי? אבל, היה לי קשה, נפלתי, אני מתחילה עכשיו להתפלסף בשכל, אם זה מהתורה או לא מהתורה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני כל מיני רענות שאני אומרת, טוב, נו, זה לא מעשי היום, זה לא מציאותי היום, התורה לא מציאותית, התורה לא מכירה את התרבות, התורה, כל מיני כאלה, שבעצם זה מגיע מקושי שלי, ואני עכשיו מפילה על זה אידיאולוגיה. זה מצב מסוכן, אומר פה הרב, שזה מתהפך. המצב הבריא, יש לי נפש טהורה, מזינה הבנה שכלית נכונה, מזינה רצון נכון, מבינה מעשה נכון. לפעמים זה מתהפך. החומר לוקח אותי למקום מסוים, קשה לי להיות הרבה זמן בהתנגשות בין המציאות שלי לרצון שלי. אז במקום לקחת המציאות לרצון, אני לוקחת את הרצון למציאות, יותר קל. מובן? מובן או לא? עכשיו זה עוד פעם, נתתי אולי דוגמאות, כאילו נתתי דוגמה לא טיפה דרמטית, זה קורה לנו בהרבה דברים קטנים. אוקיי? שאני במקום לקחת, כן, אם נתנו הרבה היום בשיעור את הדוגמה של לשון הרע, אז מה אני אומרת לעצמי? מה אני אומרת לעצמי אחרי שאמרתי לשון הרע? זה לתועלת. כן? כאילו לקחתי את המילה תועלת, הוצאתי אותה מההקשר ונתתי כביכול היתר. וואה, אני רואה שאני חורגת מהזמן, רוצות לרב ולדמן. נכון? תעשו לי טובה, פעם הבאה תסמנו. אין מצב שאתם מאחרות לרב ולדמן בגללי. המשך יבוא בעזרת השם, שתמיד יהיה לנו רצונות ומעשים טובים.